כן, אז אנחנו בקיצור...
מצוות
הסביבה, שמלמדים את זה מה... מצווה? הסביבה. אמרתי שהעיקרון של מצוות הסביבה זה לבטא את היציאה לחירות. יעשו לי בצלח. לבטא את היציאה לחירות, וזה בעצם מה שמונח במותניכם חגורים.
זה נתקדרשת בניקום? או זה כן נתקדר? בעצם אני מסתכל, מה הייתה הסביבה
שלנו? קודם כל הסביבה היא דרבונה, אני לא דואר הייסי. אז זה ודאי שזה רבונן, ודאי שתקנות חכום הם תלויים בהבנתם את מגמת התורה. ככה למשל כדוגמה, כאשר חז"ל אומרים לך שאסור בשבת לבקש בקשות, בקשת צרכים. האיסור הזה הוא איסור דרבנן, אף אחד לא מעלה על דעתו שהוא איסור דאורייתא. אבל ברור לחלוטין שהוא לא סתם ישבו חכמים וחשבו, בואו נתקן תקנה. למה הם לא אמרו שבימי רביעי יהיה אסור לבקש צרכים? התשובה היא, חז"ל יורדים לעומק ההבנה של דברי תורה, מה המשמעות של שבת, ומבינים שמתאים בשבת לאסור כזה איסור. כן, עכשיו, כשחז"ל מתקנים השיבה באכילת...
שהתורה לא ראתה בצורה.
התורה לא ראתה לא, בצורה, לא, זה לא, התורה לא נועדה להיות ספר שכולל את כל מה שצריך לעשות. החיים של בני אדם מורכבים מהמון המון דברים, מהמון המון שאלות. מה? ברור שהוא ידע, לא, ידענו לא מה אלוקים יודע ומה אלוקים לא יודע. השאלה היא מה אנשים יכולים ללמוד. האם אנשים יכולים ללמוד ספר שמכיל את כל התשובות לכל השאלות האנושיות? אתה לא צריך שם להתחיל לעשות, להתחיל את רשילת שמות של כל האנשים שעתידים להיות, ומה הם צריכים לעשות ביום הזה? ומה אתה תלמד גם את החלק שלי או רק את החלק שלך? הספר של התורה הוא ספר שמכיל את הגרעין של דבר השם בעולם. ברור לחלוטין שהמציאות משתנה. הספר מדבר על אוהל מועד, כן? אוהל מועד הופך להיות בימי בית ראשון למקדש בירושלים. כן? כתוב אוהל מועד. התשובה היא פשוטה, כן? עכשיו, איפה הגבולות של דרבון ודרויס? זו שאלה עדינה. מה נכלל בפירוש התורה ומהו תוספת תקנת חכמים? אני אוהב תמיד להביא את הדוגמה של מלכויות זכרונות ושופרות. מלכויות זכרונות ושופרות זה תקנת חכמים. פורש במשנה שזה דרבנן. לא דאורייתא, אבל ברור לחלוטין שזה נשען על ההבנה של חז"ל בעומק מצוות תקיעת שופר, לא על דעתם, לא עליהם צד שתוקעים משלום התויקים כי רחמונם המרתיקו, לא עליהם כזה אבא מינה, ובפינו של התקיעה יש משמעות, והם ישבו, ידעו במסורת, העמיקו והבינו מהו עומק המשמעות של תקיעת שופר בראש השנה, זאת אומרת שזה כולל את התאריך של אחד לחודש השביעי כראש השנה, את התהליך, את ראש השנה כיום דין, את השופר כיום שנזכרים לפני השם. למה שופר מועיל לזיכרון לפני השם?
אז את פירוש שלהם בתורה?
כן, ולכן עדיין יכול להיות שכל זה היה פירוש, והיה צריך להיות העומק של מה שכתוב, ולא היה הוראה מעשית לברך מלכויות זכרונות ושופרות. חז"ל בחוכמתם ובקדושתם הבינו שנכון לתקן כזו תקנה ולחייב כל יהודי לומר מלכויות זכרונות ושופרות, וזה ברבנן. אבל ברור שה...
כאילו העניקו מקום להתגדר פה כזה לחכמים, כאילו האלוקים
שלו מקום... כן, טבעה של התורה, טבעה של התורה שהיא מתרחבת ומתפשטת, רחבה מצדך מאוד, רחבה מצדך מאוד, אומר דוד המלך, לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצדך מאוד. אין גבול למעשים של התורה, לדברים שעושים. עכשיו, אני באמת חושב שדרבנן ודאורייתא זה לא כזה חלוקה חדה, זה רצף. זה רצף, יש דרגות בדאורייתא ודרבנן. כן, יש בחינות שונות, יש דברים שהם עולים בתוך התורה. אני חושב שאתה שואל, הסייבה, אני חושב שהסייבה היא דרבנן. יש מקום לדון בזה, כי יצאנו שזה מעכב באכילת מצה וכו', והשאלה אם זה מעכב במובן ש... לא יודע, פשוט זה דרבנן, אבל זה... מה הפירוש של חכמים אומרים שדרבנן יצאו? אם זה כך, בפשטות זה יהיה מדרבנן. תצטרך לקיים עוד פעם תקיעת מצה.
אחרי שדרבנן יצאת, אז כאילו...
אז מדרבנן לא יצאת. יצאת אלי חובה מדאורייתא, וזה קרה לך
מדרבנן. לא, מדרבנן לא יצאת מדרבנן או...
מסתבר. מסתבר, אפשר להגיד פלפולים אחרים, אין צורך, אין חובה להיכנס. תראו, ההבדל בין דרבנן לדאורייתא לא כזה מהותי. זה סיפור יפה מאוד על החזון איש, אני מאוד אוהב את הסיפור הזה. לא אהב את זה שאנשים לובשים תלית קטן מצמר ולפחות בבני ברק. לא אהב שלובשים תלית קטן מצמר. שאלו אותו, דעת הגרא, שרק תלית מצמר או פשטן חייבים בציצית, תנית וכותנה, לא חייבים לאור, היית רק כדי רבנן. אז הוא אמר להם, מצוות מדי רבנן זה גם טוב. כשהייתי ילד לא הבנתי בו כך, וכן, מצוות מדי רבנן זה גם טוב, אבל יש לך אפשרות למצוות דאורייתא. ההבדל הגדול בדאורייתא דאורייתא הוא לא דבר נכון. בסופו של דבר, אין לנו ספק שהשם רוצה שנעשה את זה. אנחנו לא עושים את המצוות מדי רבנן כדי לרצות את חכמים. אנחנו עושים את המצוות מדי רבנן כדי לרצות את השם. זה פירוש המילים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. על נטילת ידיים, על להדליק נר של חנוכה.
איפה ציוונו ולסרסור?
התשובה היא לזה, פשוט פרסוקו לסרסור, בלי להיכנס לדיון כרגע בין הרמב"ם לרמב"ן, האם יש חיוב של לסרסור. אלא שצורתה של התורה שהיא ניתנת לקיום רק על ידי ההבהרה וההסברה של החכמים. ולכן כשחכמים מוסיפים הוא חלק מהסיפור. מאוד מסתבר. אין דרך אחרת לדעתי ללמוד את התורה, כן? גם עוד דבר, עוד דבר חשוב.
יש את זה במקרה שאתה כן מכיר.
אין לכי נעמי, כל הסיבה שאנחנו יודעים למה שהמלכויות הזוכות ושרות זה דרבנן ולא דאורייתא, זה בגלל שהמשנה עסקה בשאלה אם אדם צריך ללכת לאחת משתי העיירות, בעיר אחת תוקעים ולא מברכים, בעיר אחת מברכים ולא תוקעים, מה הוא יעשה? אם אולי זאת, עד היום לא היינו יודעים, המלכויות הזוכות ושרות זה דאורייתא דרבנן. אני אומר מה שאני אומר, זה בניגוד למה שכתוב ברמב"ם, כי הרמב"ם כתוב שחובה להבהיר את זה. שחובה להבהיר על דבר שהוא דרבנן, שהוא דרבנן ולא דאורייתא. אחרת זה לא תסור, אחרת זה לא תוסיף. אבל אנחנו חייבים לומר את האמת, שחז"ל לא היו זהירים בזה.
איפה אמרנו?
שלושה מקומות. בהלכות ממרים, בהקדמה לספר משנה תורה, ובספר המצוות, המצווה של בעל תוסף.
בוא נגיד שגם אנחנו לא
חלקים
את
הרעי
דברים,
אפשר לחלק
בין הטקסט כתוב לבין
הדברים שאתה רואה. זה ביחד, יש גישה מאוד, אני הייתי קורא לזה באירוניה, גישה חרדתית. גישה חרדתית היא גישה שמפחדת מאוד ממה שכתוב, כאילו. מה שכתוב הוא דיבור שהקדוש ברוך הוא מדבר איתך, חשוב מאוד מאוד לשמור על ההבדל מה שכתוב ומה שלא כתוב, אבל מה שכתוב נועד כדי ליצור הבנות נוספות. דרך הטקסט הוא להיות כתוב, התורה איננה חוסכת במילים, ואיננה חוסכת ומציירת ציורים, וההבנה של האדם היא משהו רחב יותר, כן? קח את הפסוק, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה. שאלה שואל, איזה מצווה יש פה? חשוב, יש כזה תחום בחשיבה ההלכתית שדן על השאלה כל דבר איזה מצווה הוא וכו', ואז אנחנו לא רואים האם המצווה הזאת זה מצוות קידוש חודשים או מצוות עיבור שנים וכו'. אבל יש פה משהו הרבה יותר גדול. כתוב פה שחודש ניסן הוא חודש משמעותי בהיסטוריה של עם ישראל, והאירוע שהיה בו הוא אירוע יסודי שעליו אנחנו מונים את השנים. האם יש איסור בלהגיד שינואר הוא חודש הראשון? אפשר לדון בזה, עכשיו ספר טוען שכן. אבל אפשר להבין שאני אומר ראשון, אני מתכוון ראשון למשהו אחר. יש הרבה ראשונים, כן? לא לי, הבן שלי, אלימלך, הוא הבן הראשון. לא, החודש הראשון זה ניסן. אז אפשר לדון בשאלה הזאת, אבל שוב, ההלכה והרמה המשפטית של ההלכה היא לא כל התורה.
הוא אומר משהו, זאת אומרת, כדי שאני
אומר שצריך... הוא אומר משהו הרבה יותר מהותי.
גם כשאני אומר להסב או לא להסב, זה בסוף נוגע, זה אומר משהו על נקודה בעצמה. כאילו, יש איזה מרחב של...
לגמרי, אני רק אומר שוב, צריך לשים לב, שיש חלק בלימוד שהוא החלק ההלכתי. החלק ההלכתי בא כל דבר להגדיר מה חייבים ולא חייבים, כן? אבל כן, אבל התורה יש בה מגמות רחבות הרבה יותר. כן, אני רוצה, שנייה, דיברנו על זה שיש פה שתי פרשות, וככה דרך התורה בהרבה מקומות. יש פרק י"ב, פסוק א' עד כ', זה דבר השם אל משה, ואחר כך ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר עליהם, זה אותו פרשה בעצם, עם הבדלים של פרטים מסוימים שכתובים פה ולא כתובים פה, ואני מניח שהכוונה היא ש... צריכים להשיב את שניהם כדי לדעת מה השם אמר למשה ומה משה אמר לישראל. לא היו דברים שהשם אמר לו והוא לא אמר אותם לישראל, ולא היו דברים שהוא אמר להם והשם לא אמר אותם. אבל זה מופיע בצורה כזאת, ככה לכאורה יוצא, ולמדנו אם כן שיש קורבן פסח, הקורבן פסח כמו שאמרנו, הוא לא על זה שניצלנו ממכת בכורות, אם ככה רק הבחורים היו צריכים להקריב קורבן פסח, אלא על זה שנגאלנו ממצרים ויצאנו משם ונבחרנו על ידי השם. זה פירוש המושג פסיחה. פסיחה זה דילוג. אומקלוס מתרגם רחמים, הכוונה היא האהבה שהקדוש ברוך הוא מרחם, אוהב את עם ישראל בזה שהוא דילג עליהם, זה הייתה נקודת הבחירה, זה הציור שהקדוש ברוך הוא נתן לסיפור הזה. והאכילת הקורבן פסח, או סעודת הפסח, עוד לא היה קורבן, אז הייתה בעצם פנייה להשם, זה פירוש המילים פסח הוא להשם, זה פנייה להשם, להגיד לו, אנחנו רוצים שאתה תיקח אותנו, להיבחר על ידך. ובעל ההגדה שכתב, אילו היה שם לא היה נגאל, למד את זה מכאן. כן, שמי שלא הקריב קורבן פסח, אז הקדוש ברוך הוא עבר בארץ בן זזיים, הוא לא לקח אותו. כן, אני לא יודע אם היו כאלה יהודים או לא היו כאלה יהודים, זה כבר שאלה היפותטית, זה לא כך עיקרון, כתוב בתורה. ולכן אומר הבעל ההגדה בצדק לרשע, תדע לך, זה מסר מאוד מאוד משמעותי. אין, בסוגריים אני אומר, שלא יעלה על דעת, אף אחד לא, שבעל ההגדה מתכוון לומר שמגרשים את הרשע מהבית ולא מסכנו לו ביציאת מצרים. כתוב בתורה במפורש לא ככה. כן, על השאלה, מה הראויה? מה? מי שיצא כבר לא מדברים, הוא לא נמצא, הוא לא שואל. אבל מי ששואל מה העבודה הזאת לכם, כתוב בתורה במפורש, שעונים לו, ואמרתם, זה בר פסח הוא להשם. רק שבעל ההגדה אומר שחייבים להסביר לו נקודה חשובה, שהוא צריך להבין אותה, זה לא יעבוד ככה. אתה לא יכול לחכות שהקדוש ברוך הוא יעשה בשבילך את הכל. אתה חייב לעשות משהו. ואילו היה שם בלי לעשות את הדבר הזה, מי שמוציא את עצמו מן הכלל ולא מעוניין להצטרף בעבודה, כפר בעיקר וכו'. זה נראה לי הפירוש פשוט. ושוב, הסיבה שאנחנו מתבלבלים בזה הרבה פעמים, שמעתי כמה וכמה אנשים, ראיתי כמה וכמה פירושים להגדה שהבינו אחרת. והסיבה לזה כי הם צאו לחשוב שספר הגדה של פסח, או ספר המשנה או תלמוד בבלי, הם ספרים שעומדים בפני עצמם. אף אחד לא יתכוון שיקראו את הספרים האלה בלי להכיר היטב את מה שכתוב בספר הזה. חמישה חומשי תורה, וזה פשוט, כן. עכשיו, אנחנו נדלג, כי מפרק י"ב, פסוק כ"ט, עד פסוק מ"ג, אולי מ"ב נקרא, גם יש את הסיפור של יציאת מצרים, שזה הסיפור הכי חשוב, אבל אנחנו עסוקים בהלכות קורבן פסח. ליל שימורים הוא להשם להוציאה מארץ מצרים, הלילה הזה, הכוונה היא לכאורה, שהקדוש ברוך הוא חיכה מראש, שמעו, הלילה שהשם שמע אותו מראש, כמו ואביו שמר את הדבר. הוא הלילה הזה להשם, שימורים לכל בני ישראל לדורותם. מה הכוונה? שכל הדורות כולם, ליל פסח הוא לילה שמור לנו, לעשות את ליל פסח, לחגוג את ליל הסדר. מה? יצאנו כבר. מה זה שימורים לכל ישראל לדורותם? אני לא אצא עוד פעם ממצרים כל שנה. זה היה קצת חסר טעם אם הייתי אחרי כל שנה חוזר למצרים שוב וצריך לצאת מחדש. לא, יש בזה היבט מסוים, אתה חושב שהם צודקים ברעיון. יש פה... כן, הכוונה היא שבעצם התורה מצווה, שימו לב לדבר הזה, שהתורה מצווה לעשות את אותו אירוע עוד פעם. אותו אירוע לזכות פעם נוספת. י"ב מ"ב.
אבל איך
אמרת
באמת
מודים את המילה שמור? מה יש שמור
לעתיד?
לא, לייעד את היום הזה כלילה מיוחד, שעושים בו משהו גדול ומשמעותי.
שאנחנו נשמור?
כן.
שמורים קצת אחד הגדול קצת שני, ואנחנו?
אני אומר, הלילה הזה היה לילה שהשם שמר אותו מלפני יציאת מצרים, מי יודע כמה שנים קודם, הוא חיכה ללילה הזה כדי לעשות את הדבר הגדול שהוא עשה בלילה הזה, ובאותו אופן אנחנו גם שימורים לכל בני ישראל לדורותם. כן, רש"י אומר, אני חושב, בשומה רובה, רש"י אומר בשומה רובה מן המזיקים.
כן, שלא קוראים קריאת שמע למיטה.
זה עוד תוספת, זה לא עיקר. זה לא עיקר הפסוק.
אבל זה כל מה שרש"י אומר.
צריך להניח שיש עוד דברים שרש"י לא טרח לומר אותם. לא יודע לענות לך, לא יודע לענות לך. ברור שלא זה הכוונה שעיקר המושג, הכוונה היא בשום. יש אירוע, ליל פסח הוא לא לילה ששמחים וחוגגים בו על זה שיצאנו ממצרים. זה מוכח מפשוטו של מקרא. אני לא אומר שזה לא קיים גם, אבל אולי לזה שאנחנו חוזרים עוד פעם לעשות את אותו אירוע שבזכותו יצאנו ממצרים. מכוחו יצאנו ממצרים ומכוחו בעצם נבחרנו ונקראתה הברית עם השם.
לא קצת מאמיס על הפסוק. הפסוק אומר שבלילה הזה הוא אפילו הוציא אותנו ממצרים, והוא שמר את אותו דפוס, ואמר שאנחנו צריכים להנחיל את זה לדודד.
מה, לספר על זה?
אני לא מאמין במצעת הנצחה.
לא, 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 לא אכפת לי, אני לא מאמין דעות קדומות למקרא. אני לא בא עם דעות קדומות, אין לי בעיה על זה, אבל להנציח דברים זה מאוד חשוב.
אוקיי, אז בסיפור כזה מה שכתוב ויסו ויופו ומושב לישראל ואין מכה 30 שימורים הוא, שימורים
לדעות אותם. עוד פעם, בעצם הזה יש איזשהו יחס. מה הוא כאילו
אומר על שימורים, אולי הוא דיור
משהו? לא, שמור.
שמור?
לאין מתיר, מתיר לכל בישראל לדוריון. וזה לא פסוק אחד, יש פסוקים רבים, שמור את המצות, שמור את חודש האביב, כן, הביטוי שומר שם, מה הכוונה, לקיים את מה שיש בפסח. או, עכשיו, אני אומר...
יש אווירת כלכלית להעביר את זה, להנחיל את זה לדורות.
ברור שיש לי להנחיל לדורות, אבל שים לב, עצם העובדה שהתורה מצווה לעשות את הפסח שעשו במצרים לדורות, מעורר מיד שאלה. הרי התוכן של הפסח לא היה הודעה וחגיגה ושמחה על גאולת מצרים, מהטעם הפשוט, כי עדיין לא הייתה גאולת מצרים. וזה לא רק שבמקרה עוד לא הייתה, אלא שזה כל מהות הפסח שבזכותו זכו לגאולה. ואם התורה ציוותה לעשות את הדבר הזה לחוק לך או לבניך עד עולם, אני חושב שאתה צריך כל שנה מחדש לעשות חקילה של פסח, שלא לחגוג את חג המצות, זה לא הנושא עכשיו, לחגוג את חג המצות על זה שיצאת במצרים, אלא אתה צריך כל שנה מחדש לעשות עבודה לפני השם, שהיא עניינה יצירת הקשר וההתקרבות להשם. והראינו באותות ובמופתים שחזל ככה תפסו את מצוות פסח. זו הסיבה שזמן אכילת קורבן פסח הוא תמיד יהיה עד הזמן של הגאולה, או חצות או עלות השחר, או מרקה דאיתלה ומרקה דאיתלה. זו הסיבה שהיה אב אמינא בגמרא, שגר צריך להקריב קורבן פסח בסיוון או בתמוז, אם הוא מתגייר בסיוון או בתמוז. זו התייעדות, זו הסיבה שיש כזה מושג להקריב קורבן פסח, קורבן השם, בי"ד אייר. י"ד אייר זה ודאי לא זמן של חג הגאולה, וזה החג שנקרא חג הפסח, הוא חג אחר. כן, כביכול, זה ציור, זה מובטח לנו מראש, אנחנו יודעים את הסיפור מראש, אבל אל תתייחס לבחירה של השם כמובנת מאליה, ותצטרר לבטא במעשה, ויש פה גם עניין חינוכי, כן, לכנס את הילדים האלה, סיפור יציאת מצרים נכנס כחלק מהסיפור הזה, לדורות נוסף לקורבן פסח, לפסח גם סיפור יציאת מצרים, דהיינו, לחגוג את הדבר הזה, זה חג הפסח. שאלה שואל, למה יש חג המצות? התשובה היא כי בחג המצות יצאנו במצרים. למה יש חג השבועות? אני מגש בגישה פשטנית עכשיו. כי קיבלנו את התורה. למה יש חג הסוכות? נגיד כי ישבנו בסוכה, זה לא לגמרי מדויק. צריך להסביר למה זה חג. אבל בסדר, למה יש את חג הפסח? לא בגלל משהו שהיה, אלא כי חג הפסח הוא חג שנועד לחגוג לפני השם ולהיות, לבוא לעבוד. זה חג הקורבן, כמו שהערבים קוראים לזה. כן, זה ממש ככה, זה חג הקורבן. החג הזה בפשטות, אם מותר להגיד את זה, לא נוהג בזמן הזה, כי אין לנו קורבן פסח. אפשר להתווכח, האם בהגדרות, אבל אני רק אומר את זה כדי לצייר את הציור. החג הזה הוא חג שונה מכל החגים.
הוא לא חג
יותר ממצרים. לא? לא. הוא ברור שאם זה לא היה עובד, אם היינו עושים את חג הפסח אז, ולא היינו יוצאים מצרים, אז זה היה עלוב מאוד לחגוג אותו. ודאי שאנחנו חגוגים אותו כי יצאנו ממצרים. אבל המשמעות היא, ולכן אני אומר, כיוון שמה עושה יהודי בבית שלו שהוא אכל פסח במצרים, הוא בטח באשם ואכל סעודה כדי להגיד לעצמו ולילדיו שאנחנו בוטחים באשם וסומכים עליו ופונים אליו שהוא יגאל אותנו. זה התוכן של הפסח, וזה התוכן של הפסח גם לדורות. אומר דוד המלך, סליחה, אסף בתהילים עין ג' לא, תהילים עין ח' אנחנו אומר 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 המשורר אסף תספרו ביציאת מצרים וכדי שהבנים ישמעו את זה וישימו באלוקים כסלם. כדי שנפתח את זה.
פסח לא הייתה חג המצות.
אבל מה זה קשור? גם בסוכות אני אומר שבגלל שישבנו בלני כבוד של הסיבה.
אי אפשר להגיד את זה? לא, כי היה יכול להיות שיש חג גדול שצריך לשמוח בו על זה שיצאנו ממצרים?
לא, בזמנם. אם הם לא היו חגים חג הפסח,
אם הם לא היו אוכלים, זה פירוש המילים, אילו היה שם, לא היה ניגל. כן, מי שלא חגג את הפסח, לא, 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 אין לו את חגג
הפסח. לא היה, כי גם בסוכות אני יכול להגיד שלמען, אחרי זה...
אני מסכים, אבל עדיין השאלה היא, עכשיו צריך לשים לב למטרה העקיפה והתוכן הישיר. המטרה של חג הסוכות היא למען ידעו דורותיכם כי בסוכות ישבתי את בני ישראל. זה הכוונה לביטחון מהשם. אמת, אבל אם אתה שואל אותי מה אני עושה בחג הסוכות, אני לא עסוק בלפתוח בהשם, אני עסוק בלשמוח בגאולה שנגאלנו, או פורים. הרמב״ם אומר שהתכלית של פורים זה כדי להודיע לדורות הבאים שאמת מה שהמתיחנו בתורה, כי מי כי מי גוי גדול שלא אלוקים קרובים אליו כשם אלוקים בכל קוראינו אליו. אבל טעות לחשוב שלכן מה שעושים בפורים זה תפילה. בפורים שמחים בזה שנגאלנו בנושנו. ישאל השואל מה המטרה, למה יש עניין לתורה של חזל, לתורה של לחגוג את פורים? התשובה היא כדי להודיע לדורות הבאים. אבל לא מה שעושים בפורים. מה שעושים בליל פסח זה לא שמחים. מה שעושים בחג הפסח זה לא שמחים בגאולה שהייתה.
למה לא?
כי ככה, כי חג הפסח הוא חג שחל, היה לפני הגאולה, ואת אותו חג ממשיכים הלאה. כמו שאתה מבין שאי אפשר להגיד שביציאת מצרים, במצרים חגגו את גאולת מצרים בליל פסח. אין לזה טעם. עד כדי כך שהגמרא ככה לקחה את זה להלכה. הגמרא אומרת, יש מחלוקת בגמרא, הגמרא מביאה שתי דעות על הסבה בארבע כוסות. כולם מסכימים שמסיבים בשתי כוסות ולא מסיבים בשתי כוסות אחרים. יש מחלוקת, יש שתי לישונות, אני בדרב נחמן, איך הסדר? לפי לישני קמה, בלילה, בשתי הכוסות הראשונים, עדיין לא מסיבים. למה? הקטיה ועדים היינו כאמרינן. ורק בשתי הכוסות האחרונות מסיבים, כי יצאנו כבר לחירות. לפי המדבר השני, בשתי הכוסות הראשונים מסיבים, כי האישה היא תיעוד הקמת חירות, ולשתי הכוסות האחרונים לא מסיבים, כי מה היא דעה ועבה? אם הייתי אבי אבי, אז למה אתה שותה ולמה אתה אומר אלל? ברור לגמרי שלא, הכוונה הייתי אבי אבי, זה כבר לא משמעותי, אלא הכוונה, החירות כבר נפעלה. וזה כבר, אני לא אומר שזה דאורייתא, אבל חכמים ממש רואים את זה ככה. תוספות שואלת על המקום, באיזה רגע יוצאים לחירות? האיש הייתי לחמת חלקי, איפה היא נגמר? אומר תוספות, שאומרים גואל ישראל, אז למה מסיבים בחינת מצא? התשובה היא בסעודה. הסעודה, זה הסעודה, הסעודה היא סעודה פסח במקור, אנחנו עושים את זה בלי פסח. סעודה של ליל פסח היא סעודה שבה יוצאים לחירות. ואחרי זה אומרים אלל ושמחים מאוד ביציאת מצרים, אבל אין טעם עוד לצאת לחירות כי כבר יצאנו. זה אחד מה דאמר, אנחנו מסיבים למעשה בכל הכוסות, הגמרא אומרת שבספק אנחנו מסיבים בכל ארבע כוסות. בסדר, נניח לדיון הזה, אני רק מראה לכם שהעיקרון הזה חזל לקחו אותו מהעיקרון שכתוב בפסוק. התוכן של ליל פסח, וזה גם דווקא לשאלות גדולות מאוד בהלכה, עוד מעט. נראה, כשנראה את הפרשות האחרות, נראה שיש באמת בפסח שני עניינים. כי נוספה בפסח שני, בפסח לדורות, סליחה, עוד עניין נוסף התחדש, והוא השמחה הגדולה והחגיגה הגדולה שלא הייתה במצרים, והיא גם חלק מקורבן פסח, ויש דילים מסוימים מקורבן פסח שהם נובעים משם.
אז כל שאנחנו חוגגים אחד אילו חוגגים את חג הפסח.
אני חושב שאנחנו כן חוגגים את חג הפסח במובן מסוים, כי המצה שאנחנו אוכלים היא במקום קורבן פסח.
זה הצערה שאנחנו בוחרים בקדוש ברוך הוא,
ובחג המצות
אנחנו יוצאים.
לא, חג המצות
הוא... בסוף ההלל אנחנו מודים על מה שהיה.
כן, כן.
אבל מה זה הפסח משמרתם את המצות? כי בעצם הזה, היום הזה הוצאתי את צוותכם על מצרים.
אני מבין שזה אולי זה כבר חג המצות, אני לא צריך לחשוב טוב על המעבר. דיברנו על זה שבפרק בפרשה הראשונה המעבר מי"ד לזה הוא מעבר מורכב, אבל אנחנו נחזור לזה, לא יודע כמה זמן נמשיך את הלימוד הזה, אבל זה ויאמר השם אל משה, פסוק בן ג'
אבל בפסוק בן ג' אני רואה פה פסח לדורות, לא פסח לדורות
כתוב לכל עשה אלה דורותם,
לא עשיית הפסח
מה? הערב,
עדיין לא כתוב פה פסח דורות
לא, זה המשך, זה משתייך למה שכתוב ללמעלה. למעלה היה כתוב.
למעלה
לומד את זה כמו פסדורות, לדורות המשך. עוד פעם, הגמרא לא לומד את זה משם. כתוב התורה במפורש, בפרק י' ב' פסוק עבדה, לדוספרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. כן, אבל אני אומר, הפירוש ליל שימורים הוא, התורה חוזרת ואומרת לך, הגאולה שהייתה במצרים היא ליל שימורים להשם להוציאה מארץ מצרים, והלילה הזה הוא גם ליל שימורים לדורות, לצאת ממצרים. כן, שוב, את שואלת אם רק היה פסוק הזה, איך הייתי מפרש אותו? אולי הייתי נדחק לפרש אותו אחרת. אבל כיוון שהרעיון הזה עולה מכל הפרשה, לכן אני אומר, כן, זה מאוד מתאים, זה כתוב פה. ויאמר השם אל משה ואהרון, זאת חוקת הפסח, כל בן נכר לא יאכל בו. וכל עבד איש מקנת כסף, ומלת אותו, אז יאכל בו. קודם כל, זה כתוב פה במפורש שעושים פסח. לדורות, אין טעם בעולם שזה יהיה כתוב פה.
לא, חוקה, חוקה זה לא נשמע.
החוקה בדרך כלל זה לרדת לרזולוציות, פרטים.
חוקה זה יכול להיות חד פעמית?
לא, נגמרה, הסיפור נגמר. הוא חוזר עוד פעם, פסוק נ"א, צריך לדעת למה. מה? התשובה היא שפה מדברים על פסח דורות. כן? עוד מדברים על פסח דורות. ואומרים על המדינים מסוימים ש... אמרתי שהמקור של ההסבה זה המותניכם חגורים. כי שם במצרים זה היה דרך חירות למותניכם חגורים, רק לכם בידכם ולעלכם ברגליכם.
חשבתי שזה משהו ממש
מנוגד. לא, זה אותו דבר, זה דרך חירות. שם כשעדיין היו עבדים במצרים, להגיד אוטוטוט אנחנו יוצאים, אין לך דרך חירות גדול מזה. מכאן, אמרתי שמכאן למדו חז"ל את העניין של הסבה.
כשאני
קראתי
את
הפסוק הזה, הייתה לי
תחושה כמו אסיר
נמלט. זה משהו נכון שבנסר נמלטים, אבל זה דרך חירות. לשבת במצרים, תנסה לדמיין על זה. אדם שיושב לצורך העניין באושוויץ, ומצרים לא דומה לאושוויץ, אבל בכל אופן, יושב באושוויץ ואומר לבן שלו, תקשיב, אוטוטו, את הערב אנחנו יוצאים.
אני הייתי מציע דבר אחר. כל כך בוטחים ויוצאים, שב עכשיו בשלווה, נמוח ככה,
דרך עבדים לשבת בלילה בשלווה. דרך עבדים לשבת בלילה בלי מס ולנצל את השעות שנתנו להם למנוחה, למנוחה מקסימלית. להביע את זה שאנחנו הולכים לצאת. או עושים את החבילות, תחשוב על זה שעושים את החבילות. ואמר השם משה ואהרון, זאת חוקת הפסח, כל בן אחר לא יאכל בו. כל בן אחר לכאורה הכוונה היא גוי. כן, חז"ל הוסיפו פה גם מי שמתנכר. אתה יודע שאתה מפסיד, אבי? תגיד לשלומו גם שהוא מפסיד.
שלמה,
אוקיי. לכל עבד איש לקנת כסף, ומלת אותו, אז יאכל בו. שתם של דברים, עבד שיש לבן אדם, עבד של איש, שהוא מקנת כסף, שאדם קנה אותו בכסף, הוא כן אוכל בעבדים, הוא כן אוכל במקומם פעמה.
ציווי לפסח דורות, נכון?
ומלת אותו אז יאכל בו. סתם, דרך אגב, למה זה ככה? למה הראל אסור לו לאכול בפסח? סתם, שותם של דברים. מה? למה? כי פסח הוא קורבן התייעדות. אתה צריך להיות בן ברית כדי להתייעד.
הרב, הציווי שהיה במצרים ולא
תצאו מפתח,
ולא
תצאו
איש מפתח
ביתו עד
בוקר, אז
לדורות
זה נהיה,
לבית יכול לאכל,
לא
תוציא
מן הבית?
אני מסופק בשאלה הזאת. אני מסופק האם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, זה קשור למכת בכורות, להגנה של הכל בכורות. ככה הגמרא בקמא דרשה את זה. שבשעת מגפה האדם צריך להישאר בבית, שכתוב לא תצאו את ביתו עד בוקר. אני מסופק כזה. שנייה, רבותיי, מכל עבד איש מקלט כסף ומלת אותו אז יאכל בו, תושב ושכיר לא יאכל בו. עבד של איש.
מה?
לא, הכוונה היא שהדיון מתייחס כלפי הבעלים. התורה לא פונה עכשיו לעבד. אתה יכול להכיל את העבד שלך בקורבן פסח אם הוא נימול. אם הוא נהיה בן ברית. פה יש דרך אגב חידוש נפלא שכבר כתוב בפרשת לך לך שעבדים הם הופכים להיות בני ברית.
שעבדים
הם? נהיו בני ברית.
מה הרב אמר על הראל לא יאכל בו? למה הראל לא יאכל בו?
בגלל שהפסח הוא קורבן התייעדות ומישהו לא בן ברית הוא לא יכול להתייעד.
מה?
קורות אחרים, קורות אחרים, התורה לא כותבת כזאת הלכה. אם אני לא טועה, בויקרו על זה, לא כתוב הרי, על תרומה.
הוא ממילא לא חייב את זה, אבל גוי מביא קורבן.
בסדר, השאלה אם הוא אוכל קורבן. שנייה אחת. שם כתוב שרק כהנים אוכלים ולא כתוב על הראל. אני חושב שחז"ל דרשו מכל וחומר שהראל לא אוכל בקודשים, אבל... אבל...
זה לא מסביר אבל את מילת עבדה.
התשובה היא שזה חלק מהברית. כן? אדם מצווה למול את בנו, שומל את בנו ואת עבדיו, זה שלמות הקיום הברית שלו.
החיוב למול אבן לא קשור לקורבן פסח.
מה הוא?
החיוב למול אבן לא קשור לקורבן פסח.
לא, הוא לא כתוב.
אז יוכל בו.
הוא מלת אותו, אז יוכל בו. אחרי שתמול אותו, ברור.
העבד. כן. חזל דרשו גם על הבעלים. זה כבר, גם זה חלק מהברית, למול את כל בן שי ביתך.
אתה בלי שום קשר לקורבן פסח תמול אותו.
ברור. אבל פה כתוב שזה, זה כתוב פסת לך לך. אבל פה כתוב שזה מעכב את אכילת קורבן פסח.
ומה זה מעכב אם לא?
תורה חייבה. אני לא מחייב, מה מעכב את האדם אם הוא לא לקח את רוב?
כתוב, אבל זה יכול להיות יוחל
מודד, עשרה. לא, בעצם החידוש בפסוק מ"ד זה שעבד אוכל. אם הוא נימול, העבד גם אוכל. לעומת אדם שהוא לא עבד שלך, אלא הוא תושב ושכיר אצלך, שהוא נמצא או עובד, מה שנקרא, היום קוראים לזה עובד זר, כאילו, שנקרא אצלך בבית תמיד, או נמצא לתקופה מסוימת, לא יאכל בו. הלאה, בבית אחד יד. מה?
כל הזמן ההדגשה הזאת. מה אתה רוצה? יאכל בו, וכן הוא יתחגל, אימו לו כל שכר, ואז יקרא, וכל הערה לא יאכל בו.
כן, בבית אחד יאכל, לא תוציא מן הבית ולא בשר חוצה, בעצם לא תשברו בו. זה, יש פה ויכוח בחז"ל איך מפרשים את הפסוק בבית אחד, אבל המשמעות בסופו של דבר היא שיש, שהאירוע, כמו שבקורבן בפסח מצרים, היה בית שבו אכלו את הפסח, והבית היה אדם לכם לאות על הבתים, כאילו הקבוצה הזו שגרה פה בבית, היא עליה חלה הבחירה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, אז באותו אופן גם לדורות יש בית שבו אוכלים את הפסח, והבית הזה הוא הנבחר. כן, זה לא, הבחירה היא לא אישית, לא, אדם לא יכול לומר, אני רוצה להיבחר, אני צריך להיות חלק מקבוצה, וכתוב פה גם בית. יש בזה מחלוקת, האם הבית הוא המעכב, החבורה המעכבת, יש פרטים בהלכה שזה דווקא מי, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. בעצם לא תוציא מן הבית עם הבשר חוצה, כן, הפסח כולו קדוש, משמעותי, חשוב, בשביל הברית הזו, בעצם לא תשברו בו. למה?
מה זה בעצם לא תשברו בו בקובע הזה וחעשו כבר כאילו?
כן, כן, כשאוכלים קובע פסח, כשאוכלים קובע פסח, לא שוברים בעצם. אני מסופק עם הסיבה...
לא אוכלים לאכול בעצם, כמו חעצם
כאילו? כן, כן. ידוע, ידועים דברי בעל החינוך שזה עניין של חירות וכו'. מי נראה יותר זה קשור לעניין של החיפזון? אני אקח למה זה לדורות.
החיפזון הזה בכלל לא חירות. אמרו לך תאכל מהם, חצי מהטעם יצא
לך. שוב, אתה לא מבין את הנקודה.
נכון, אחרי אני שואל.
החיפזון לא נוהג לדורות. החיפזון משקר במצרים את זה שהולכים לצאת לחירות. אומרים לבדר, אוטוטוט יוצאים.
שהיום
דווקא חירות, זה שניהם... זה הסדר, כן. תאר לעצמך שאומרים לבן אדם, לילד, הורים, עוד מעט, אתה אוכל מהר, הולכים לטיול. זה דרך חירות.
זה
תקלה, אבל...
לא, זה האלמנט בחיפזון לא נהדר.
ברכה, לא
יודעת, הוא לדורות עולם.
לא.
המצה עצמה היא...
המצה היא זכר. המצה היא חיפזון, נכון. המצה היא זכר לחיפזון, אבל לא אוכלים בחיפזון. מכינים את המצה בחיפזון.
איזה אמירה חינוכית, גם אתה מצליח לזכור ש...
אז אם ככה נראה לי שעצם לא תשברו בו אין סברה להגיד שזה משום חיפזון, בגלל שאם ככה זה לא צריך לדאוג לדורות. לפעמים צריך לראות קשה, אבל הוא יכול לקרוא לי הגנה, אל תרד עד הסוף, אל תוציא את הבשר. הייתי אומר זה משום חיפזון, כי לא...
אין זמן
כאילו... אין זמן לטפל בעצמם. אבל אולי חינוך נראה סביר, זה דרך חיוס.
דרך הגיוס, זה יכול לעצמת דרך הגיוס.
מה?
זה יכול לעצמת דרך הגיוס.
ברוב העצמות
הם מתרקחות,
אבל
בבשר... בפרט בצלי. בפרט בצלי, זה לא מתבשל טוב. דרך השירות כאילו, לא יכול לצאת. כנראה זה יחורה. רבותיי, אני מבקש מהציבור שקט.
גם באופן, גם באופן.
אבל זה זמן בלייה.
הרב, אני תמיד ניהלתי את זה, הפוך לגמרי. זה כאילו, אתה חייב לאכול עד הטיפה האחרונה, אבל בלי לשבור אפילו עצם אחת. זאת אומרת, אתה קיטר, אתה צריך, כאילו, אתה כמעט צריך להשאיר אותו שלם.
אבל זה קל עם
זה. זה עניין של דהירות, לא של חיפזון.
לא הבנתי. אני אמרתי שאם זה החיפזון, זה לא היה צריך להיות לדורות. מה העניין בזה?
לא, לא יודע מה העניין, אבל אני אומר חיפזון.
אז אני שואל, מה אתם, איך אתם מבינים?
בוא לי, מה זה?
מה זה בעצם, תשמרו בו? מה? מי שובר עצמות?
חיות.
התשובה היא שיש חלק מהבשר שנמצא, או מהשומן, לא משנה מה החצמות שנמצא בפנים. מה? לא, לא בטעות. לא יש שם בטעות. הכוונה היא, לכאורה זה דרך החינוך. זה דרך חינוך. זה דרך ממלכתי.
אבל אני חושב הפוך. שאם אתה... לא, הפוך.
אני כבר נסוקתי עם האנג'ה חיפזון.
לא, הפוך.
לא צריך עוד פעם להביא ראיות.
לא, אבל מה? שאתם עוד יש שבוע, אבל זה תשעות. זה מראה שזה
מדי לאה. אני חזרתי בי. אני חזרתי בי כבר.
לא, אני לא אגיד
לך. אם יש לך זמן, אתה מוכן לעשות את זה.
איך אתה מוכן?
שוב, אתה צריך להסביר מה התורה רוצה.
אבל לאה.
התורה לא רוצה שתוכל לאה.
אני חושב שזה מגיע...
לא, אתה רואה לך שתוכל להנעת.
זה לא
נכון.
אפרים אומר שזה דרך, אני
רוצה
כל
הזמן.
אני חושב שזה כמו מה
שהיא... לדעות
כל הקורבן שלם, יש עניין גם לתורת האכילה, בסוף מגיע לשתר כבר לא נשאר כלום, ואז באמת גם אותה לשבור את האתם שנשאר רק בשר, רק כעצמה, אבל כאילו, בצורה של האכילה שאתה הוא עושה שלם, וכל אחד לוקח מנות, לא שומרים אותו לך כיחות, ולא...
מה, לא לחלק אותו למנות?
זה
שאלה
אחת אחת
כאילו.
כן,
כאילו זה משאר... כשאלה מציבור, לכאורה אני נוטה לקבל את מה שהחינוך אומר.
מה החינוך אומר?
זה דרך עניות לשבור עצמו.
אבל
ההלכה
היא
שמותר
לשבור
עצם כשכבר אין על הבשר.
אבל ההלכה שמותר לשבור עצם כשכבר אין על הבשר.
זה מחלוקת בגמרא.
ההלכה
שמותר לשבור
עצם כשכבר
אין על הבשר. מעניין, זה הפוך, אם ככה זה לא... זה הכי לא דרך עירות שיש.
לא, התשובה לזה שזה כבר לא אכילה.
אתה סיימת את כל הבשר, אתה...
זה כבר לא אכילה. לא, זה כבר לא נקרא אכילה. זה כמה שיטות, יש בגמרא כמה וכמה שיטות בעניין הזה. המשמעות היא שאתה אוסף את האשפה אחרי הפסח, אסור לך לשבור את העצמות. אז אומרים, איפה שכשנגמר, לקחו את כל הבשר, כבר אין חובה. כן, הלאה. כל הדת ישראל יעשו אותו.
כשנגמר הבשר, זה אומר את הצריך.
מישהו רוצה להסביר לי מה הפסד בפסוק?
זה פסוק עכשיו?
מה?
לא.
במזיין. כל הדת ישראל יעשו אותו.
זה לא קורבן ציבור.
שהוא קורבן... תומר זה עדיין לא היה מספיק ברור. כל אחד ואחד עושה קורבן פסח. וכיגעו התחגר ועשה פסח להשם, גם הגירים עושים פסח להשם. אמו לא כל זכר ואז יקרב לעשותו והיה כאזרח הארץ. לכל ערי לא יאכל בו, זה ממש חילות.
מה זאת אומרת בגלל?
אם עוד
לא
כשאלה? לא היה כתוב עד עכשיו ערי. זה סיכום. כל ערי לא יאכל בו זה סיכום שכל אלה שחייבים למול. הכוונה היא שכאן כתוב שמילת זכריו מהכפתור מלאכול בפסח.
גר, מילת
זכר
של גר.
כן, נלדו מזה גם על יהודי. זאת אומרת שהגר צריך כדי למול, לא מספיק שהוא על את עצמו כדי לאכול פסח, אלא הוא צריך למול את כל מי שהוא חייב למולו, שזה הילדים שלו ועבדיו. בעיקר עבדיו.
אבל
כל
ישראל זה
לא
יש
כמה פעמים בתורה כתוב על הידה, אני לא זוכר כרגע מקומות, אבל...
ילדיו מקודם לא.
מה?
ילדיו...
זו שאלה... זו שאלה שלא מתאימה לתורה של מכתז. היא מתאימה לתורה של בעל פה. שאלה של רזולוציות. אתה שואל מה הדין עם אדם, הוא לא... אז הלכה היא שהוא לא נקרא בן שלו. ולכן הוא לא חייב למול.
מה שאומר השאלה?
לא, שדעות. למה כתוב...
כל הבן ישראל. מה שאומר שבאים להגיד שלא צריך להיות משפחות.
לא הבנתי.
זאת אומרת, אפשר להיות מנויים כל הדת ישראל.
לא היה כתוב ככה למעלה?
לא, חשב מצרים זה המשפחות.
לא, כתוב למעלה, ומימת הבית להיות פיסא, ולקח ראש כנוע קרוב אליו. קח לך כלל, קח לך כלל. רש"י מביא דרשות חז"ל, שצריך לדעת מה הם אמרו ומה הם התכוונו. אי אפשר לפרש אותו שמקרא לפי דרשות חז"ל.
לא,
זה מסתדר
בפשוט שמקרא. כל אחד ניסה לעשות אותו, אבל
לא באים להפוק ממשהו.
כן, אני אגיד.
לא כתוב, השיטה שלי קומרית, באים להפוק, זה לא צורת כתיבה. כל הדת הזה יעשה אותו, זה חובה שמוטלת על כל היהודים. כן, ודרך אגב, ברור לגמרי שגם צריכים לעשות אותו משפחות גם לדורות. שכתוב סלע בית אבות, יש בגמורה נידון בעניין הזה, אם סלע בית אבות זה אורייתא, זה רבנן, באיזה אופנים שהם, אבל בוודאי שעושים חבורה, חבורה גרעינית עם משפחה. כן, ושיננתם לבניך, או סליחה, והגעת לבנך. מי יושב על הסדר עם האדם? הבנים שלו.
אבל לא חשבתי את זה, אבל באמת, מושא מצד הדין. המשפחה לא יכולה להתפרק ולהתמנות...
היא יכולה להתפרק, כתוב, אם ממת הבית להיות מיסה, אז אפשר עושים את זה אחרת, זה לקח ראש כנוע קרוב אליו, או לחילופין, אם הבית גדול מדי בשביל סה אחד, אז מתחלקים בשתי חברות. כן, אבל במפורש, הצורה הטבעית של קורבן פסח היא משפחתית.
לא, משפחות גדולות
מדי, לא קטנות מדי. החיים האלה היא בהמון המון סיטואציות שצריכים לדון בהן. ולחשוב מה עושים, אבל היסודות של הדברים הם ברורים. כן, תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם. שקורבן פסח הוא לא מצווה רק לאזרחים, להבדיל ממצוות סוכה. כן, כבר אמרנו את זה כשעבדנו סוכה, שהמקור הדין של מצוות עשה של זמן גרמה אנשים פטורות, זה הפסוק, כל האזרח בישראל ישבו סוכות. כל הדין של נשים שפטורות יותר לזרן גמר, יצא משם, כל האזרח בישראל, כמובן היא אנשים חשובים. כן, אזרח. מה? כן, מתערק כאזרח הענן, כן.
למה ולגר אגב?
לא, קורבן פסח, בשונה מזה, מתייחס לכל האנשים, גם לכולם חייבים, קורבן פסח. אין מי שחריג בעניין הזה. יש מחלוקת בהלכה, אני לא יודע איך מעמידים את השיטות. האם נשים חייבות בקורבן פסח או לא, אבל אחרי שנשים חייבות.
אזרח זה הכי גבוה, והגר הכי נמוך הוא חולה
שביניהם. כן.
למה צריך לכתוב אגר בתוך
הכם?
גר זה לא...
גר זה
לא מושג. בשפה הלכתית, גר הפך את המושג לאדם שהתגייר. אבל גר הכוונה היא אדם שהוא לא שייך לקהילה, והוא בא מבחוץ. זה נקרא, הוא גר איתכן.
זה רק פלוט? אם היה כתוב לגר, אין איזה מושג?
קודם כל, התורה לא חורג, לא מופיע לכפילויות. התורה נדיבה במילים ומסבירה את הדברים יפה. היא אומרת לך שהגר מצטרף אליכם ביחד לאכילת קורבן פסח. מה זה אומר? האם זה אומר שהוא לא חייב מצד עצמו? אפילו... לא, לא. שוב, אתה שואל שאלה טובה. אם כתוב כל האזרח בישראל ישבו בסוכות וזה בא להפוק נשים, אפשר היה להגיד שזה בא לפוקי אנשים אחרים, קטנים, אבל חז"ל העמידו שזה בא לפוקי אנשים. אז השאלה היא, האם זה אומר שכשכתוב פה האזרח והגר, זאת אומרת שהניגוד לאזרח זה גר, האם זה לא שגר פטור מצד סוכה? שאלה טובה.
אם הגר בשבוע של פסח הלך לגיון, הוא כנראה יהיה פטור מפסח. הוא רוצה להיות אגב הוא רוצה לצאת לפני פסח
לטייל
בפסח.
אמרו,
רגע, יש לך קורבן פסח.
יש לו בעיה, כי פסח הוא גר בתוך.
הוא גר, הוא נצא.
תראה, התורה מדברת בצורה שונה קצת. היא לא פונה כמו הגדרה חוקתית לכל אחד ואחד. היא פונה לעם כולו, והיא אומרת, האזרח וגם הגרים צריכים לאכול פסח. צריכים לעשות קורבן פסח.
אם הגר בא לרב השכונתי ואומר,
סתם, אתה סתם בבעיה, בפשטות אין רשות ללכת לטיול לפסח, גם ליהודי. צריך להיות במקום של נבחר השם, להקריב פסח. אם הוא לא יהיה במקום של נבחר השם, אז הוא לא יוכל להקריב פסח. אתה שואל שאלות של רזולוציות. התשובה היא, כן, הוא יהודי. הוא יהודי, כן. הוא בן ברית כמו, כן. ויעשו כל בני ישראל כאשר ציווה השם את משה ואת אהרון, כן עשו. שנייה, שנייה. מתי זה היה? על מה הפסוק הזה נאמר?
יש פה סוגריים, כל הפרשה, הפרשה הזאת,
זאת אומרת, בעצם כבר יצאו ממצרים. התורה כבר כתבה שיצאו ממצרים, ואחרי זה היא אומרת שעשו, שתבין שהם עשו את זה, וזה בא לכלול גם את איסור הרעל. אז כאן כתוב במפורש את הדבר שחז"ל אומרים במדרשים, שעם ישראל מעלו במצרים. מה זה ויעשו? הם עשו כאשר ציווה השם את משה ואת אהרון. זה מתייחס למה שכתוב בפרשה הזו, מפסוק מ"ג והלאה. אנחנו שואלים שאלה רצינית מאוד, אתם מפספסים אותה ולא עוזרים לנו.
בסגור הפרשה דבר זה מאוד מוזר.
רבותיי, דובי, אנחנו שואלים שאלה רצינית ואתם לא נמצאים בשביל לענות לנו. אני יודע מה לעשות. או שאתה רואה, תגיד, נשאל אותה איזה שאלה אתם רוצים לשאול.
רוצה
לשאלה פה? לא, 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 אין פה. אנחנו לומדים ביחד, אבל אני רוצה שנייה להבין. הפסוק, פסוק נון בפרק י"ב. על מתי הוא מדבר? יצאו כבר ממצרים. אז הוא עכשיו מספר שלפני יציאת מצרים עשו, זה לא קרה עכשיו. זאת אומרת, אבל זה כן כתוב פה, שאיסור אכילת ערל נהג בפסח מצרים. וצריך להניח שמלו את כל היהודים במצרים. לא כפילות, למה כפילות?
מה זה בתארון? הסיפור של שמשה מצאת את העם בפעמיים?
זה בא לכלול, זה בא לכלול גם את הציוויים האלה, שגם אותם. כך כתוב בפסוק מ' ג', ויאמר השם אל משה ואהרון, זאת חוקת הפסח. למה באמת אהרון נוסף פה? זו שאלה טובה. אפשר להביא חומש נוקשבת, אתה יכול להביא. תקחו את זה, תקחו אותו. אבי יסף, יש לו חובה שלם. זה עוד שאלה, מה הפסוק נ"א עושה? והיא בעצם היום הזה הוציא השם בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. על צבאותם הכוונה עם כל הציבור שלהם, עם כל הכמות של האנשים.
אבל זה הרבה פעמים שתורה מספרת אותו סיפור פעמיים,
יש איזה זווית שונה. כאילו זה נשמע עריכה. זה צריך להיות קטע ו...
זה מאוד מעניין. אני חושב שהפסוק, הפרשה הזאת כולה, בג' עד נון, היא נועדה להיות ציווי לפסח דורות.
למה כתוב? אז
היה פסוק נון. פסוק נון יצאת אותי נון. שבא להגיד לך.
שהיה גם הפת כזה בפסוק.
כן, זה כתוב פה מפורש, אין מה לעשות, כתוב פה שמה שמעלו ישראל את מה שכתוב במדרשים שישראל, גם כתוב בספר יהושע נראה לי. וזה הדבר שאומר לי יהושע, בוא נקרא, שנייה אחת.
לא כתוב פה בכלל הרל, כתוב בעבד הרל,
אישור מועד בני ישראל. רק בפסוק ממחת כתוב לכל הרל יוחד בו. יהושע
זה
חובות צורים,
זה כשמחזו לארץ רק.
תמתין דקה.
לא,
בסוף הפסוק, בכל הרי לא יכול בו.
אני חושב שבסוף נ"א בא להדגיש שהשם הוציא אותם, אבל לא יצאו.
בניגוד לבסור.
לא, אני אצביך למה, דובי. כי הוא עושה תהליך הלוקי מובהק.
בניגוד לפסוק המלך,
כך כתוב בתורה, כך כתוב בספר יהושע בנביא, וזה הדבר אשר אמר יהושע, כל העם היוצא ממצרים הזכרים, כל אנשי המלחמה מתו במדבר בדרך בצאתם ממצרים, כי מולים היו כל העם היוצאים, וכל העם היהודים במדבר לא מלו. זאת אומרת, עם ישראל מל ביציאת מצרים או לפני, לא, זה אפשר להתפקר, וחז"ל כתוב באופן ברור שהם מלו בלילה הזה. כן, אבל זה כבר לא מוכח בתוך פשוטו של מקרא, אבל כן מוכח שמענו שיהודים במצרים בזמן תחילת הפסח היו מולים. אני לך, מה כתוב פה? כתוב פה שהאיסור הרל בנוגע לפסח הוא לא קשור לדין קורבן. הוא לא בגלל שזה קורבן, אלא בגלל הברית שנעשית בפסח. עכשיו, פסוק י"א הוא נראה לי סוג של חתימה. כל זה הסיפור של יציאת מצרים. מכאן והלאה אנחנו הולכים להמשיך הלאה. יש פה עוד שתי פרשיות שעסוקות בדינים הנוהגים לדורות.
אתה מקבל את מה שאני אומר, שאתה תגיד פה להוציא השם, שלא תגיד שזה סתם היה תהליך פוליטי או משהו,
אבל אתה אומר את זה. אתה לא עלה בדעת.
עכשיו צריך להגיש את זה.
כל הסיפור כולו מספר את זה, יש פה איזה...
נכון, אז יש לך דימה, אבל אתה יודע, זה משהו אלוקי מורה.
רגע, זה לא קרה, אז מי פסוק מן ג' מה רב נחבוס דבר? מי פסוק מן ג' פסוק הם כאילו אחורה, אבל כתוב שבני ישראל עשו... מה רב אומר?
התשובה היא שהתורה בחרה לכתוב את הפרשה הזו של מן ג' ממתת במבט מבחוץ לסיפור, כדי שהיא, גם כדי שהיא תהיה לדורות, אבל לא רק כדי שהיא תהיה לדורות.
אלא
כי זה לא מתאים בתוך הסיפור להכניס ולרדת לכל הרזולות הזה האלה. אבל האמת היא שהפרשה הזאת נאמרה קודם, ועשו אותה קודם, לכאורה, צריך להיות פרמבן לתפקיד
שלה.
כן, פסוק נאלה זה סוג של סיום של כל הסיפור, ומכאן להלאה, בפרשת בשלח, אנחנו ממשיכים את הדרך לקריאת ים סוף וכו'. רק בין זה לזה נוסף פרק י' ג' שיש בו שתי פרשות, יש פה קשיים עצומים, בואו נקרא קצת ואחר כך נצטרך לעבור לעוד שתי פרשות בתורה שסוכות בקורבן פסח, שזה בעלותך בנוגע לפסח שני ופרשת ראה. וידבר השם אל משה לאמור, קדש לי כל בכור פתק כל רכב בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא. התורה ציוותה, השם צווה את משה להגיד לעם ישראל שהם צריכים לקדש כל בכור ובכור בהמה, שזה אני יודע איך מקדשים אותו, נלמד בהמשך, לעשות אותו קורבן, ובכור אדם. מישהו יודע איך מקדשים בכור אדם?
פודים
אותו, זה נקרא לקדש? מה?
קדוש מלחם,
אסור לו לעבוד בכלל.
אתה מכיר כזה? מה הדבר הזה? הרמב"ם מונה את זה לשתי מצוות עשה. מצוות עשה לקדש בכורות באדם ובבהמה. מצוות עשה שנייה נוספת, לפדות בכור אדם.
כי הוא קדוש.
מה?
זה שכל יצא בית ראשון, קידש את הבת שלו.
אין כזה דין.
תנהגו בקדושות, אבל לא יותר.
עוד רגע בפרשה הבאה כתוב שהכוונה לבדות אותו. זאת אומרת שהקדושה היא לא קדושה שמיישמים אותה, אלא נצטבינו לבדות אותה. מעשה שהיה כך היה בפתחי עולם, היה פעם בחור שאיזושהי סיטואציה הוא שמע שיש בשביל פדיון הבן וכו' וכו', ואז הוא אמר לה נעלי בחור והם עולם לא פדו אותי, אבל אני לא מוכן להיפדות כי אני רוצה להישאר קדוש. אל תשאלו, היה שמח, ניסו להסביר לו וככה, לא מדובר על בחור, בחור שהתפלל ברצינות ולמד זה.
אני מאמין לזה, שאול ניסו להסביר לו. שישאר קדוש.
מצווה לגדול.
לא, אבא שלומד.
קשור לאבא שלו, הוא עצמו, הוא חויב לבדוק את עצמו.
זה לא שחויה.
לא, לא מצאנו שבת בפנים. לא, לא מצאנו.
הכהנים, הרב...
על מי למצאנו?
לא, הרב, כתוב שהכהנים פנים. כתוב
שהארון הכהן יפדות,
מי שלא
פודים. איפה כתוב? מה זה כתוב? הלכה פשוטה שאין פדיון של בית דין.
למה אין תוקף בפדיון שלה?
הרב, מה באמת הבעיה שיש קדוש? התורה מצווה, לפדות.
איך אנשים כל כך
לא... עוד רגע תקרא.
מה המשך הסיפור?
אני דיברתי איתו שעות, תראו כמה, איפה כוחו של הרפאי בזה לא טוב, לא הצלחתי לשכנע אותו. עד שיום אחד הוא הלך לרב מוישה, ורב מוישה אמר לו, תקשיב. אתה תקשיב למה שאני אומר לך.
רק אני הרב,
אתה לא יודע. לך לעשות פדיון לבן, אחר כך אני אבוא, ואחר כך תבוא, אני אזור לך למה. הוא אומר לו, אני רוצה שהרב יסביר לי קודם. הוא אומר לו, לא. קודם מצייתים, ואחר כך הוא שואל. התורה לא אומרת ככה. התורה לא אומרת ככה. התורה אומרת עוד כמה פסוקים. התורה אומרת בכל בכור אדם ובניך תבדה, זה המצווה. לא, זה לא למשה. זה לאדם.
לא, אבל
בוא נקרא הלאה. איזה מינה קדושה יש בבחור? רק הפדיון. הבנתי, רק הפדיון הוא המצווה, זה הדבר היחיד.
זה הכי גדולה של עם ישראל,
שכל
דבר שהוא קדוש
ישר פודים. אוי, אתה, לא כל זה, התורה אומרת, התורה מצווה לבדות בחורי אדם.
נכון.
עכשיו, אין, קודם כל, אני רוצה להגיד לך מה שרב מוישה אמר. קודם כל תציית. אחר כך נשאל למה. בוא נראה אם אתה מצייק, תעשה לי את הסקופה.
הרב, הרב לך לומר לו שיש לי אופציות בתורה, מה עושים את זה? מה שעושים
אחרות
ומה
שיבטח עשה לבד. לא, תגיד לו, לא
תבדה.
אנחנו נגיע לשאלה הזאת, אבל אנחנו צריכים להמשיך הלאה. ויאמר משה אל העם, שימו לב מה קורה פה. בשונה מהפרשה הקודמת, בשונה מהפרשה הקודמת, זה תר שמצב. לא, זה הכוונה, אין לנו פירוש אחר.
לא,
אני
יודע.
חוץ מזה שזה כתוב עוד פעם בפרשת קורח. עוד פעם, והיו אומר, שימו לב, בשונה מהפרשה הקודמת שלמדנו שם, שהקדוש ברוך הוא היה, בתחילת פרק י"ב היה את דברי השם אל משה על קורום פסח, ואחר כך היה כתוב, ויאמר משה אל העם, ישקו וקחו לכם, שם שני הפרשות הן ארוכות בערב שווה, פחות או יותר, רק יש הבדלים של פרטים. פה הציווי של השם למשה הוא פסוק אחד בלבד, קדש לי כל בחור פתק כל רכב בבני ישראל באדם ובמה ליהו, ויאמר משה אל העם, הוא עכשיו מקיים את הציווי, ואומר אותו ככה, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים.
מקיימים את זה כאילו, כן.
זה, לא. זה האופן שבו משה רבינו אמר לעם את פסוק ב'. הפירוש הוא שבעצם נכלל בפסוק ב' כל מה שכתוב בהמשך, רק שהתורה חילקה את זה, התורה לא חוזרת את זה, המון המון פעמים זה כך. התורה לא חוזרת על הציווי בצורה שווה, אלא מוסיפה פרטים פה ושם. אז חלק מהפירוש של מצוות קדש ככל בכל זה ככה, זכור את היום הזה אשר יצאתי ממצרים מבית עבדים, כי בחוזק יד אותי השם אתכם מזה ולא יאכל חמץ. היום אתם יוצאים בחודש האביב. צריך לראות קצת מה המרכזיות של חודש האביב וכמה מקומות בתורה בנוגע לפסח. והיה כי ביחד השם אל ארץ הקטני והחיטי והאמורי והחיטי והיוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזו בחודש הזה. מה הפירוש הזאת, כן. מה זה ועבדת את העבודה הזאת?
מה שרים את העבודה של אתמול?
קדש לי. של קורבן פסח?
כן.
לא מוזכר כאן.
כמה אפילו בדיון בעדים. לא, העבודה הזאת.
זה לא מצווה שעושים בחודש הזה. לכאורה הכוונה לאכילת פצה. שבעת ימים תאכל מצות. וביום השביעי חג להשם. מסות יאכל את שבעת הימים, ולא ראה לך חמץ, ולא ראה לך שעור בכל גבוליך. והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה...
למה כתוב שבעת הימים?
מה, הכפילות פה?
מה זה הנוסח הזה?
מסות יאכל
את שבעת הימים?
הכוונה היא בשבעת הימים, וזה הקדמה ולא ראה לך חמץ. זה הטעם, כמו שלמדנו למעלה, לא יראה לך, לא ימצא לך שעור בבתיכם, כי כל אוכל חמץ זה נחטא הנפש. זאת אומרת, איסור אכילת חמץ הוא הסיבה, אבי, אתה רואה מה קורה שלא הולכים למציאות? ביקשתי כוס קפה, אז קפה צריך להגיע.
אני חייב לבקש לך את זה שהכהנים מצווים לבדוק את מי שלא
בא לבדוק. אתה תמצא, אנחנו נדיע את זה.
אבי, תשתמש בממתיק הזה.
אתה מתבלבל
מהבושה הדשה, אבי. בסדר. אני חושב שזה בא להיות פירוש לפסוק הבא, מצות יאכל את שבעת הימים, ולכן לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שעור בכל גבוליך.
הוא, לפי מה שאב אומר זה שאוכלים מצות כדי, בגלל שלא אוכלים חמץ.
לא, לא אוכלים חמץ כדי שיאכלו מצות. וכל כך חשוב לאכול מצות, עד כדי כך שאתה אומרת שלא יהיה לך חמץ בכלל.
אבל
מה
זה הכפילות הזאת? הנושא הוא לא שחמץ הוא
דחוי,
אלא שהמצות
חשובות. העיקרון הוא חג המצות. אמרתי את זה, לו יצויר שאף אחד בעם ישראל לא יאכל חמץ, אבל אף אחד גם לא יאכל מצה. אמנם לא עברו על איסור חמץ כמובן, אבל ביטלו את עיקר העניין.
מה כל כך רע בחמץ, אם הוא
אירוע
ולא
ימוצה?
תאכל מצות, כמה אתה רוצה. אבל
אני יכול לאכול את הפוחת המצות. לא, התשובה... יהושע, אתה יכול לאכול... קודם כל הוא לא אוכל מצות. הוא לא אוכל מצות.
קשר לפסח הרב.
לא בגלל.
יוסף. זה קשר לפסח.
כתוב את זה חמץ.
מה
שאתה אומר? תראו שהמילה מצות זה לא חמץ. אנחנו בטעות, לא מילה שעבר חיידקים, זה עבר תהליך של תפיחה. לא, 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 סתם, לא, זה לא נכון. אין קשר, אין קשר, אני אכלתי הבוקר ביסקוויט, הביסקוויט הזה הוא לא חמץ?
הוא חמץ, הוא
עבדה את זה קשר. אז אף פעם שזה
רק
קיקים. זה רק קיקים. אז אני אכן אני אומר, אתה קורא לזה מצות כי זה נהיה רקיקים, להשתנורה לא היית קורא מצות.
לא, לקרקר אני לא קורא מצות למרות שהוא
רקיק. לא יודע, כי הרגילים לעשות את המצות, אינני יודע.
למה קרקר לא מרגיש מצות? קוצרו
את זה חמץ. שומע, אנחנו, אתם לוקחים אותי לרזולוציות שאני לא רוצה לעסוק בהם עכשיו, אני לא יודע איך עשית במצות האלה וזה לא מעסיק אותי, אבל שנייה, זה ודאי הפשט אבל, מצות היא אכן את שבעת הימים, ולכן אסור לאכול חמץ, כי חשוב מאוד שהמזון שלה יהיה מצה ולא חמץ.
זה הפירוט של המסורת קודם, כאילו. למה זה כזה חמור לאכול חמץ?
כי זה בעצם אומר שהאוכל שלך הוא לא מצה.
פה כתוב המצות על אהרון ובנם.
אבא, שאני אומר את הפוחה אדמה, זה גם אומר
שם. אך פה עכשיו ארצו באדם הבא אליך, תמדות את זה בכל אדם, איך הוא אמרת?
זה לא הכהן עושה את זה.
הכהן, זה נאמר לכהנים פה.
לא, הכהן היא שהם מקבלים, זה היה יכול להשתיבדי ברכך.
לא, זה נראה פה שאם הם לא, אם אין אופציה, לא, לכתה לך חשבתי, לא? לא אופציה עליה לי בכלל? כי הרי מה, הרי האדם מחויב, לא הכהן.
כן, אתה שואל,
אתה שואל. שמעתי מזה, שבמידה וההורים לא...
ההלכה היא פשוטה שאין דבר כזה שמישהו אחר יתבדי בן אדם, רק אבא או אדם עצמו. אבל רבותיי,
לא, אבל שזה כל העניין בחמץ.
כל העניין בפשט. אתה שואל, אפשר להוסיף עוד תוספות ועוד רעיונות. הפשט הפשוט הוא שמצוות המצה מזכירה את יציאת מצרים, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, ולכן הצורה, יש מצוות כאלה שעושים אותה. שנייה. התשובה לזה שהזיכרון של יציאת מצרים הוא יסוד היהדות.
אבל אנחנו נתביא יותר איסורים חזקים על לאכול מצרים ככה, אגרו היה אמור
ללכה. לא, התשובה היא שמבחינת... אז אני אענה לך. מבחינת המבנה, אנשים אוכלים לחם. זה טבעם של אנשים שהם אוכלים לחם. ובזה שאתה תאכל, שבעתם תאכל מצות, הכוונה היא שהלחם שלכם בפסח יהיה מצות. זה הכוונה. כמה תאכל מצות? כל אחד אוכל, לפי עניינו, כן, התורה, אין כאשר מתרגמים לרמה הלכתית את הפסוק שבעת ימים מצות אוכלו, פירושו רשות ולא חובה. אבל, אומרת התורה, כדי לוודא את זה שהחמץ הוא לא האוכל שלך, אלא המצה, שהוא אוכל זה גם דברים נוספים, תפוחי אדמה ודגים ואורז זה לא רלוונטי לדיון, אבל שזה לא הלחם שלך, לכן צריך שלא יהיה חמץ בבית שלך, קודם כל שלא תאכל חמץ, ואכילת חמץ היא מפקיעה. אם אתה אוכל חמץ, אתה אומר, הלחם שלי הוא חמץ ולא מצה.
למה?
ככה? כי אין, כשהלחם שלך הוא מצה, הכנעה של שלך הוא רק מצה. אין, אם הלחם שלך הוא גם מצה וגם חמץ, זה כל השנה. אומרים לך שהלחם שלך הוא מצה, כן. זה נראה לי פשוטם של דברים. לא כתוב, החמץ אין בו רע. אפשר לדרוש. שוב, הציבה היא, לכן זה כתוב בכל מקום. מצות יאכל את שבעת הימים, ולכן לא יראה לך חמץ, שמתי את המילה לכן. לא יראה לך חמץ, לא יראה לך סור, בכל גבול לך.
לא, אבל אני הבנתי את המילה,
כי זה... בסוגריים, פשוטם של דברים, הכוונה היא שעם ישראל מצווה שלא יהיה שום חמץ בארצו.
וואו. בכל גבולך.
אשפה זה לא חמץ. אשפה זה לא חמץ. היא אשפה? כן, בוא, אנחנו צריכים להזדרז, כי עוד מעט יגיע לפה הרב קלימן, אנחנו צריכים להפסיק. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, גם כאן רש"י רמב"ן, נתקשו מאוד בפירוש הפסוק הזה. מה פירוש בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים? לא, הגעת לך ביום ההוא כאשר תקיים את המצווה הזאת, בפסח. זה לא קשה לי. זה נכון שההלכה דרשה את זה הלל פסח דווקא.
ביום מאוד מסוים.
שם גם גן עדן תקופה. ביום הוא איזה יום, ביום השלב הוא, כן? ביום הוציא אותם ארץ מצרים, קראתי איתם ברית, כתוב בזה, הכוונה היא... ביום הוא כל שנה, בלילה, ביום הזה, כן? חז"ל דרשו את זה באופן ספציפי, הליל פסח. מסיבה פשוטה, כי בליל פסח זה הלילה היחידי שבו מצוות אכילת מצה מקבלת ביטוי מעשי רלוונטי. כל השבוע אין מעשה מסוים שעושים אותו בדווקא. אבל תענו לי תשובה לשאלה גדולה וכבירה. מה פירוש הפסוק, בעבור זה עשה השם לי בצאתי במצרים? אני לא מבין אתכם, אתם יודעים? ישראל. אני שואל שאלה כזאת, ואתה יושב שם בשקט, כאילו ש... שלמה, אני שואל באמת, אפרים. 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 אני שואל שאלה רצינית מאוד, איך אתה תסתדר בליל הסדר? הפסוק הזה מופיע פעמיים באגדה, או שלוש פעמים באגדה.
באגדה כתוב, מראה מצה, מראה מצה.
ואני לא מבין, לא מבין איך אתם מבינים פשט הפסוק הזה. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מה הכוונה? הילד יבוא ויתיישב עם הילד כשאוכלים מצה ומרור, ותגיד לו, בשביל שאני אוכל מצה ומרור, השם הוציא אותי ממצרים. אני אשאל אותך, אני חשבתי שאוכלים מצה כי השם הוציא אותי ממצרים. והנה הפסוק אומר שכדי שתאכל מצה. אז איזה מעגל יפה זה. אתה תאכל מצה כי יוצאת ממצרים, והשם יוצא לך מצרים כדי שתאכל מצה, כדי, בגלל... אז רש"י והרמב"ן שניהם התקשו בקושייה הזאת, ותרצו אותה כל אחד בדרכו שלו, ולעניות דעתי, לשני התירוצים שלהם יש דוחק גדול. התירוץ של רש"י, בעבור זה עשה השם לי, הוא מפרש את זה מילולי, אבל הוא אומר, צריך להרחיב, בעבור זה כגון מצה ומרור, אלא הכוונה בעבור שהקיים מצוותיו. אז אם אתה שואל, לפי רש"י, בסדר, לא מגיעים כך.
לא,
רואי כאילו בקטע של הסבתות ש... לא, אנחנו לומדים בענווה את דברי רבותינו וכו', אחר כך נציע פירוש אחר גם. הפירוש שאני מציע עוד מעט הוא פירוש שכבר מודפס, אז כך שאי אפשר להתפקח.
לא, אם החורבן גם וזה מעבור זה...
אבל...
זה גם רבותינו.
אבל שנייה, אומר רש"י, רש"י אומר שיש פה שני חלקים. המצווה הספציפית של מצה ומרור היא בגלל שיצאנו ממצרים. אבל באופן כללי יש בעניין של קיום מצוות, והתכלית של יציאת מצרים היא קיום המצוות.
בעבור זה הרב, זה לא עם הכולל?
זה לא ברור גם למה אומרים את זה לבן, זה מה שהגעת לך, זה מה שמספרים לבן. לכן אומר הרמב"ן, פירוש אחר, שהוא יותר מסתבר בפשט, בסברה, אבל הוא ממש לא נכנס למילים. בעבור זה אני אוכל מצה, כי עשה השם לי בצאתי ממצרים. זה ממש קשה בפשוט בפירוש של המילים, אבל לכאורה בפשט בסברה הוא צדק. בעבור זה אני אוכל מצה, בגלל זה אני אוכל את זה בגלל זה, כי השם עשה לי, כי תוסיף את המילה כי. כי עשה השם לי וצאתי ממצרים. זה הבעיה של להוסיף מילה זה בעייתי. אני הצעתי
יצא... הוא מוסיף שני דעת, אבל בעבור זה הוא מייחס את זה למצה.
זה לא כל כך קשה, לא כמו רש"י, אבל זה...
בעבור
זה אני אוכל מצה ומרור, כי עשה השם לי וצאתי ממצרים. זה שתי הפירושים שיש בראשונים, שאני יודע, אולי יש עוד פירושים בראשונים, אבל אני אציע לכם את הפירוש שלי. מבחינה מילולית זה יהיה כמו רש"י. השם הוציא אותי ממצרים כדי שאני אוכל מצה ומרור, אבל לא כדי שאני אקיים את מצוותיו, אלא כדי שאני אבטא את הביטחון שלי בהשם. שזה התוכן של הלילה הזה, כמו שדיברנו כמה וכמה פעמים, וזו המטרה של יציאת מצרים, כמו שכתוב בתורה במפורש, והוצאתי והצלתי וגאלתי, ולקחתי אתכם לי לעם, כל זה כדי שאתם תהיו העם שלי, ואני האלוהים שלכם, וידעתם, כי אני השם אלוקיכם, זה יבוא לידי ביטוי, על ידי הביטחון בהשם. בעבור זה, כדי שנעשה את הסעודה הזו בליל פסח, מצה ומרור ונבטח בהשם, השם הוציא אותי ממצרים. כן, כדי שאני אזכיר את יציאת מצרים. לא, כי בעבור זה, כאילו זה התוכן של המצה, לא, התוכן של המצה הוא, התוכן של המצה זה בגלל שיצא ממצרים, לכן אני אוכל מצה. אבל העובדה הזו שאני, כמו שרש"י אומר, רק רש"י אומר, אקיים מצוותיו, ואני אומר, לא אקיים מצוותיו כללית, שזה קצת נשמע לא במקום, אלא אקיים את הלילה הזה שעניינו הוא המטרה של יציאת מצרים. שאנחנו נהיה יהודים, היהדות נהיית על ידי זה שאנחנו בוטחים בהשם. אמרתי מפורש, אתה רואה שרשי קשה מילולית מאוד, סליחה, מסתדר מילולית קשה מאוד בסברה, הפירוש של הרמב"ן מסתדר בסברה אבל קשה מאוד מילולית, אני הצעתי פירוש שעונה על שתי השאלות. זה הכל, מה הבעיה שלך, שלמה?
אין בעיות.
תגיד אחת מהן. מה השאלה? האם אנחנו יכולים להציע פירוש כשרשי והרמב"ן אמרו פירוש אחר?
לא.
אז אני אומר שאם רשי והרמב"ן...
כאילו, השאלה עד כמה יש פה מקום של מחויבות, עד כמה הרעיון הוא התקשורת
והבן
השם, או עד כמה זה הציות וה...
ברור שיש פה ויכוח, לא ויכוח, יש פה פער בין מה שרשי אומר למה שאני אומר.
רשי ברור להסתכל על זה לקיים עצמותיו.
אבל אני חושב שגם אם תמצא לא אמר שרשי... לא נתפקח עם רשי באופן כללי, גם אם נגיד ככה, עדיין תהיה השאלה, האם אפשר להסביר את זה כך, כי זה מאוד מוזר. תגיד לספר לבן שלך שאנחנו עושים, איפה אנחנו עושים את זה בליל פסח למשל? איפה בסיפור יציאת מצרים אנחנו מספרים?
בסבטקסט הייתם עבדים במצרים, ואז אתם תהיו עבדים של...
איפה אתה אומר את זה בהגדה של פסח?
דוגמן מעינם.
אני לא
המצאתי
את זה
שהשם אמר... לא אמרתי שאתה יצאת, לכן אני אומר, יש פה הבדל בין הוויכוח הכללי לבין... ודאי שאנחנו עבדים של השם, זה כתוב בתורה במפורש. אפשר עכשיו לדון האם כמה הדבר הזה מרכזי וכמה הדבר הזה פחות מרכזי ביהדות, זה נדון רחב אחר. אבל השאלה שעומדת כאן על הפרק היא, מה עושים בסיפור יציאת מצרים? מה עושים בסיפור יציאת מצרים? מה התוכן של סיפור יציאת מצרים? אז רשי אומר, התיכון של סיפור, העיקרון של סיפור יציאת מצרים, להסביר לילד שהשם רוצה אותי מצרים, שים לב, כדי שאני אקיים מצוות באופן כללי, מצא במרור כדוגמה, והוא הדין, הוא הדין לשבת עבדה בתפילין. שזה לא נראה שזה סיפור יציאת מצרים. מה אתה מספר כל כך הרבה, 10 מכות מים בקשר, הם קשורות
לילד. אני חושב שאחרים גם רצו לחזור למצרים, הוא יותר קשה לעבוד השם מאשר לעבוד במצרים.
יכול להיות, אבל זה עוד פעם, אתה רץ לדיון הכללי שהוא חשוב ונכון ואמיתי, וגם שם אני עומד על דעתי. אני אומר באופן ברור, התורה משתמשת בטיעון שאנחנו עבדים שלו, של השם רק פעם אחת בלבד, וכל חמישה חומשי תורה.
שאנחנו לא עבדים של
מישהו. כן. אוקיי, לא ימחו ממקרת אבן. אין בשום מקום בחמישה חומשי תורה. מה? זאת עובדה. מה שאמרתי עכשיו זאת עובדה. עכשיו השאלה היא, האם יש לנו את החירות? זאת השאלה. האם אנחנו עבדים של מישהו אחר כדי להפסיק ללמוד תורה ולציית לחזור מה שכתוב בספרים, או שזכותנו ללמוד תורה? התשובה היא, אומר הרמב"ן, רבינו הגדול הרמב"ן לימד אותנו, כי השם ייתן חוכמה בכל הימים ובכל הזמנים, לא אם לטוב להולכים בתמים. ואיך אמר לי יהודי אחד, שהחוצפה שלך שאתה מפרש, כשהרמב"ן אומר לא אם לטוב, השם ייתן חוכמה בכל הימים ובכל הזמנים, להתייחס גם לזמנים.
רגע, לא הבנתי, דברי הרמב"ן האלה אמורים כלפי מה?
שמותר לנו בזכותנו ללמוד תורה בכל הדורות.
איפה הרמב"ן אומר דבר כזה? זכותנו ללמוד תורה בכל הדורות.
הוא אומר שאני מנסה ליישם את דברי הקדמונים, אבל...
בהקדמה?
בהקדמה לספר, להשגות בספר המצוות. והיה, יש לנו עוד זמן קצת? אני אקרא מלמעלה מהר את הפרשה הבאה כדי לשאול אתכם בשאלה אחת, ושאלה קשה לי ואין לי עליה תשובה. והיה כי ביחד השם, לכאורה אנחנו נמצאים עדיין באמצע הדיבורים של משה רבינו לעם ישראל כדי לפרש את קדש לי כל בכור. וואה, אני דילקתי את הפסוק על תפילין. בסדר, הפסוק ת', והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך. שמעתי אחד מידידיי הטובים, רב אורי הולצמן, שפה המקום היחידי בכל ארבעה חומשי תורה הראשונים שנמצאת מצוות לימוד תורה. ככה זה מופיע רק בדברים, כמה פעמים. אבל זה לא מופיע בבראשית, שמות ויקרא במדבר, חוץ מהפסוק הזה, למען תהיה תורת השם בפיך. זאת אומרת, המטרה של מצוות תפילין היא כדי שדבר השם יהיה רחב בפינו תמיד, ונזכור אותו ונדבר עליו תמיד. ולמה? כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. אומר הרמב"ן, הפסוק הזה מסורס. צריך לקרוא אותו ככה, והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בעיניך, שביד חזקה הוציאך השם ממצרים. כן, למען תהיה תורת השם בפיך. אני פעם הצעתי פירוש אחר, אבל אני חוזר בי מהפירוש הזה, שצריך לקרוא את זה ככה. והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בעיניך, למען תהיה תורת השם בפיך. ומה היא תורת השם? שהשם הוציא אותך ממצרים. למה אני לא אוהב את הפירוש הזה היום? כי אם זה היה נכון, אתה מתנחת, היה צריך להיות במילה עיניך. למה לא? לא. באופן ברור, תורה היא לא הלכות. יש תורה ספציפית. התורה באופן כללי כתוב בפורש, אלה היה רבי ישנה ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה. אומר הרמב"ן, התורה, המצווה הם המצוות, והתורה הם סיפורי התורה.
מה זה כי מציון תצא תורה?
שם גם לא הכוונה, הכוונה היא הבטחה, ישר הבטחה האלוקית. זאת תורה פרטית ספציפית. אבל התורה באופן כללי, עיקר התורה היא הברית. היא הברית, יציאת מצרים. אבל התירוש שלי הוא לא נכון בפשט, כי אתה מתנחת לא נמצא במקום לפי זה.
יש פסוקים שבאופן מוכרח בעליל, ההתנחתה היא לא במקום, כנראה בגלל קצבים או חלוקת הפסוק בלא, לפי נוחות או...
לא יודע, צריך לחקור את הדבר. ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. מה זה החוקה הזאת? לכאורה לעשות את הפסח. לא הקורבן בפשטות, אלא אכילת מצה. נכון? על איזה חוקה מדובר? איפה החוקה הזאת כתובה? מפסוק ג' עד כאן? עבדת העבודה הזאת זה הולך על פסח?
לא, זה אמרנו על מצה, וגם החוקה הזאת זה גם על מצה. כן, כן. החוקה עבודת על העבודה.
כן, כן. והיה כי בי אחרי השם אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולעבודת הרעון תנה לך, ועברת כל פטר רחם להשם.
למה לך ולך?
מה? למה?
לך ולך.
אותו דבר.
כאילו זה מוזר קצת, כאילו שהתחילו עם פטר, אבל פתאום עברו נושא,
ועכשיו
חוזרים
חזרה לה. כן, כן. התשובה לזה היא הפשוטה, היא שמשה רבינו, כדי לפרש את עניין הבכור, הוא צריך להביא את יציאת מצרים, וכמה יציאת מצרים היא מרכזית וחשובה שאוכלים עליה, עושים עליה את הפסח, ולכן גם עושים פדיון הבן. דרך אגב, יש לי, הייתי, הבן שלי, יואל, עשה פדיון הבן לבן שלו לפני כמה שנים, ארבע כבר נראה לי, ובפדיון דיבר גיסי, רמות חבלך, הוא אחד מהאנשים שהשפיעו להשפעה מאוד משמעותית, והוא אמר דרשה מעניינת, הוא שאל למה יש סעודה בפדיון הבן? זה צריך ביור. מה שצריך ביור? בגלל שלא עושים שמחה על זה שעושים מצווה. תאר לצלך שהאדם שבונה בעקה גם יעשה מצווה, יעשה סעודה. אדם שיעשה השבת עבדה, אדם שיניח פרקל. עושים שמחה על איזושהי התפתחות של מצווה, כמו למשל ברית מילה, זה שקראתי ברית עם השם עבור הילד שלי, זה סיבה לעשות סעודה.
וכן,
בגמרא, לפי גרסה, פירוש אחד, ישוע הבן זה פדיון הבן. אז אמר גיסי רמותך, הסיבה שעושים סעודה פדיון הבן, כי פדיון הבן הוא זמן לספר ביציאת מצרים. ומספרים ביציאת מצרים תוך כדי סעודה. מה?
מדבר בפדיון הבן
יציאת מצרים? תורה. התורה אומרת, ועברת פקו פטר רחל להשם, וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך זכרים להשם. אני קורא מהר כי אני רוצה להגיע לשאלה שלי. וכל פטר חמור תבדה בסב, ואם לא תבדה בערבתו, וכל בכור אדם במנך תבדה. והיה כי שלך בנך בחר לאמור מה זאת.
זה מה שעושים דבר קדוש ברוך.
מה?
זה מה שעושים דבר קדוש
ברוך.
עושים אותו?
לא.
או תסיע אותה.
הכוונה היא שאין, הפתרון הנכון הוא לא לבדות, הוא לא קדוש, אלא הוא צריך להיות של הכהנים, צריך לתת לכהנים, סי.
מה זאת זה, הכוונה היא על הפדיון?
כל המצוות של פדיון לבן, אני סבא, הסתיבה של השאלה היא מה זאת, כי באמת הם מעשים שאתה לא יכול ללמוד מתוך עצמם על המשמעות שלהם. אכילת מצה לא שואלים מה זאת. כן, גם הילד לא ישאל על מצה, אכילת מצה זה דבר נורמלי, יש יוסף אוכל מצה כל השנה. קורבן פסח אומרים מה העבודה הזאת לכם, מה העבודה הזאת לכם, אבל מה זאת שואלים על מצווה כמו פדיון הבן או חורות שהיא מצווה שהסמליות שלה לא ברורה, והתשובה לשאלה הזאת ואמרת אליו בכל זה כי עד הוציאנו השם מצרים מבית עבדים, והייתי הקשה פרעה לשלחנו ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים מבכור אדם עד בכור בהמה, כן אני זובח להשם כל פתח רחם הזכרים וכל בכור בניי אפתה והיה לאות על ידך ותופות ביניך, כי בכל זה כן, הוציאה לו השם ממצרים. יש פה מקום לחקור כמה חקירות חשובות, אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד גדולה ומפריעה לי מאוד. יש לנו בעצם ציווי השם בפרק י' ג' פסוק ב', כדי שיקרא בכור פטר כל רחם באדם ומעליהו. מפסוק ג', משה רבינו מעריך לסבות את זה, להסביר את הדבר הזה, עד שהוא מסיים אותו בפסוק ת' ז', פסוק ת' ו'. והדיבור הארוך הזה מחולק לשתי פרשות, שזה עוד הייתי אומר טכני. לא יודע למה חילקו אותה לשתי פרשות, למה זה לא פרשה אחת? אבל היותר חמור שבתפילין, זה נהיה שתי פרשות בתפילין. כך כתוב בתורה, שעל שניהם כתוב וקשרתם
וכו'.
אבל איזה טעם יש לקחת עניין אחד, לחלק אותו לשתיים ולעשות לנו שתי בתים בתפילין? השאלה הזאת בכמה רמות. רמה אחת כללית, למה יש שתי פרשות בתפילין? הרי יש ארבע פרשות בתפילין. פרשה אחת עסוקה בייחוד השם. פרשה שנייה עסוקה בסחר ועונש, ועדיין שמוע. פרשה שלישית רביעית עסוקים ביציאת מצרים. אז למה יש שתי פרשות על יציאת מצרים? אבל יותר מזה אני שואל, שתי הפרשות האלה בעצם פרשה אחת. הם מחולקים באופן מלאכותי. למה התורה חילקה אותם לשתיים? ומהו התוכן של שתי הפרשות האלה? עד כאן להיום.
מה התוכן שעושה אותם לשתי פרשות?
כן. ממש קושייה אדירה שמפריעה לי כבר שנים. אם מישהו מכם יענה לי תשובה לשאלה הזאת, אני אגיד אותה תמיד בשמו. מה?